לפי ההכנה שאתם עשיתם לשיעור, זה הייתה, הנושא היה אהבה, אהבת חברים. אז בואו נמשיך בזה. למה המטרה שלנו, מצב שאנחנו צריכים להגיע אליו, הוא נקרא אהבה? פשוט מפני שההתאמה בין שני ההפכים היא כך נקראת. למה היא נקראת כך? כי קודם כל קשר לא יכול להיות אלא אם הוא נעשה בין דברים הפוכים. אם זה לא הפוכים אלא דומים, אז זה הופך להיות לאחד ממש, ואי אפשר להגיד שהם אוהבים זה את זה או לא אוהבים, כן? אלא נמצאים כאחד וזהו. אהבה, זאת אומרת, כל דבר שאנחנו נותנים לו שם, מגדירים אותו במשהו, זה אומר על זה שיש משהו הפוך ממנו, והמצב הנוכחי, דבר והיפוכו. ולכן הבורא, כדי לברוא את הנבראים, כדי לתת להם את המצב הכי נעלה, שאפשר רק להיות, זאת אומרת, כמוהו, אז ברא אותם ברצון לקבל, להפוך ממנו, מצד אחד, מצד שני, ברא את המערכת העולמות, כדי שהרצון לקבל, הוא יקבל צורה הפוכה, בירידה מלמעלה למטה, בשבירה, בפיזור, בריחוק, ואחר כך שיהיה לו אפשרות לעשות, לתת מאמצים, לדרוש כוח המתקן אותו, אור מחזיר למוטב, וכך לעלות, להתקשר כל פעם יותר ויותר. והקשר שהנברא, שנקרא נשמה, מסיק. הקשר הזה הוא נקרא אהבה. למה? כי זו ההתאמה הכי גדולה שאפשר להסיק על פני התכונות או הטבע ההפכי. ואם אנחנו מדברים עלינו, שאנחנו צריכים לעלות לדרגת האהבה, לדרגת החיבור עם הבורא, אז אנחנו צריכים להבין שהבורא נותן לנו כל פעם הפרעות, ואנחנו על פני ההפרעות האלה צריכים להשיג חיבור. על פני שנאה, אהבה. ואהבה היא נמדדת לפי עד כמה שאני נמצא בה, מחפש אותה, משים אותה על כל, על פני כל ההפרעות. שאני מבין שההפרעות האלו הן באות אין עוד מלבדו, ובאות במיוחד, שאני מתוך ההפרעות שאני אשתדל לקיים אהבה, אז אני אבין את הכל התכלית ודבר מפוחו, הם היו אצלי להרחבת דעת, לריחוק בין ההבחנות וגם לחיבור ביניהם. וכך אני פותח את המוח ולב שלי, רגשות ומחשבות. ונמדדת אהבה, קודם כל שהיא נמצאת, היא רק לפי ההתמדה. על פני כל פשעים תכסה אהבה. זאת אומרת שחייבים להיות פשעים, הפרעות, ומעל זה אני נמשך לחיבור. נו, נגיד כמו, שוב, אני נותן תמיד דוגמה הזאת הכי בולטת בעולמנו, שזה אמא ותינוק. שלא חשוב מה שקורה לאמא, דאגה שלה קודם כל לתינוק, עבור התינוק. זה גם רצונות וגם מחשבות, הכל עליו. לכן כל ה-125 מדרגות שאנחנו עולים, זה נקרא עלייה בסולם האהבה. שאנחנו כל פעם מפתחים הקשר בינינו, בינינו ובינינו לבורא, על פני כל ההפרעות המתגברות, וממש לפי אותו כלל של כל פשעים, עוד יותר ועוד יותר גדולים, צריכה לחסות אותם האהבה. האהבה זה נקרא שאני מבטל את עצמי כלפי מי שאני אוהב, ומקבל כל מה שאני צריך כדי להתחבר אליו. שבעצם אין כאן התחשבות בי, יש רק התחשבות רק לאותו החבר, קבוצה, בורא, שאליהם אני הולך ומתחבר. ודאי כאן מדובר על הצמצום, על המסך, על האור חוזר, על כל הוויתורים שאנחנו עושים, כי דווקא אהבה, כמו שאנחנו כבר דיברנו גם כן לא פעם, אהבה עושים, קונים בוויתורים. איך למעשה אנחנו יכולים להגיד שכבר אנחנו מתקרבים לזה? הבדיקה היא פשוטה, כן? כמו שכתוב, עד שהאהבה הזאת לא שרה ממנו, כן, כל היום וכל הלילה. לא, שאני באמת יום ולילה חולת אהבה אני, כך אני נמצא בזה. בדיקה מאוד פשוטה, כן? גם כן, היה לנו באיזה ילדות נגיד, באיזה זמן בחיים, קצר, מה שנקרא אהבה הראשונה. זה בכוונה נותנים לנו כזאת דוגמה בימית, גשמית, שאנחנו נמשכים למשהו שם, באיזה גילאים זה היה שם? 10, 11, 13, 13, לא יודע. אין? אבל זאת תופעה ידועה, שאז זוכרים עד כמה שהיא הייתה תופסת כל הראש, נכון או לא? אני לא אספר לשתך, תגיד, כן או לא? כן, בסדר. ולא, אבל אם באמת אנחנו משתדלים להבין את הסיבה לזה, זה דווקא כדוגמה למה שאנחנו צריכים היום להרגיש כלפי החברים וכלפי הבורא. לפחות בצורה כזאת. שגם הלב וגם במוח שלי עסוקים רק בהתקרבות אליו. נו, אליו זו בעיה למתחילים. מתחילים זה כוונה אולי תוך כמה שנים, אולי 10 שנים ראשונות, 5. למה בעיה? כי לבורא אנחנו מקבלים איזה הרגשה בהתחלה ואחר כך נעלמת, כדי שאנחנו צריכים כבר להתחיל להתקרב בעצמנו. ובעצמנו להתקרב זה רק דרך חברים. ולכן אנחנו צריכים כאן לעסוק בחברותה, בעשירייה, שמינייה, עד שמשפיע מאור המחזיר למוטף, יותר ויותר במנות קטנות, יותר גדולות, מתגברות, ואז מביא לנו איזה הרגשה שיש איזה חום, שיש איזה כוח בתוך החיבור בינינו, שהכוח הזה הוא כן יכול לעזור לנו, לקרב אותנו, לחמם אותנו, לתת לנו ביטחון, כל מיני כאלו הבחנות אגואיסטיות, ואחר כך יותר ויותר בהשפעת המאור מחזיר למוטף, אנחנו מתחילים לחשוב איך אני יכול לתת, איך אני יכול לאהוב, וגם הרגשה הזאת, וגם האהבה הזאת, היא אהבה אגואיסטית, שאני אוהב, זה נעים לי, זה טוב לי, כן, כמו באהבה גשמית, גופנית, בהמית. אבל בכל זאת, יש כבר יחס לבורא. כאן זה, האדם לומד איך להתקרף עליו, שעל כל פרעים תכסה אהבה, שאני, ברוך השם, יכול לברוח מהפשעים לבורא, שאין עוד מלבדו, אז טוב שבורא נמצא, כי יש לי הצדקה לכל הפשעים שהוא שולח לי, וגם כן שאני בורח עליו ודבוק עליו. וישנה גישה הפוכה, שאני מודה לבורא על זה שנותן לי את ההפרעות, כי ההפרעות שלי הן בעצם הפרעות שאני רוצה להישאר בהן, אחרת אני לא אקבע שהאהבה שלי היא אהבה באמת נכונה ולא אהבה אגואיסטית, שאני לא בורח מהפרעות, אלא הם רק כסימן שאני יכול באמת להתייחס לבורא כלאהוב. וסימן לזה, על כל פשעים תכסה אהבה, שפשעים נשארים, וכמה שהם יותר גדולים, האהבה שלי היא יכולה להיות יותר גדולה. שאנחנו עולים בזה כמו בסולם על שתי הרגליים, גם שמאל וגם ימין. והאגו שלי, הבהמה שלי, החיה שלי, היא מתפתחת יותר ויותר, והיא הופכת להיות לפרו, לאמן, לנחש, לכאלו ממש דמויות רגשיות, ודאי, לא דמויות שאני רואה כאן. ואני דווקא מתעלם מעליהם באהבה. ואני מודה לבורא שאני נמצא בחרדה, כי אחרת לא הייתי מתקשר עליו, אני מכיר את הטבע שלי, כן? ומברך על הרע כמו על הטוב, וכך אני מתקדם. זאת אומרת, אני בצורה כזאת מגדל, מפתח בי דמות האדם. דומה לבורא, באהבה שלי אליו, כמו שאני מגלה, בתוך הבעיות שהוא עושה לי, אהבתו אליי. עד כדי כך שכל בעיה ובעיה היא מורגשת אחרי התיקונים שלי, אחרי היחס שלי, היא מורגשת כמתוקה. כי דווקא בלי זה החמור שלי לא תתעורר לתגובה הנכונה. וזה שהוא מפחד, אני יכול להבדיל את עצמי ממנו, אני יכול לרחוב עליו וכך להתקדם. אבל למעשה אהבה היא תוצאה מהשפעת האור העליון, מהאור מחזיר למוטף, אור מעקיף, ואפשר לעורר אותו אלינו רק על ידי העסק שלנו עם החברים, לכן מאהבת הבריות לאהבת השם, וכך אנחנו מתקדמים. עד כדי כך שבאמת מרגישים את עצמנו בגוף אחד, בלב אחד, וזה התנאי הראשון, האם אנחנו רוצים להשתמש נכון בשיטת החיבור. כן? כמו שבמתן תורה אנחנו שומעים שהייתה הכנה כזאת, התנאי, האם אתם מוכנים להיות כאיש אחד בלב אחד. כן? וכולי, ושם ועוד כל מיני דברים, ערבות וכן הלאה. נעשה ונשמע. זאת אומרת, אנחנו מוכנים לעשות, ואתה תביא לנו מאור מחזיר למוטף, ונגיע לשמיעה, לדרגת הבינה, להשפעה, לאמונה, מה שנקרא. אז בין החברים, האהבה היא נמדדת באחדות. ובצורה מפורטת, מסביר לנו רבש, שזה כל אחד מבטל את עצמו, כל אחד מקטין את עצמו, כלפי האחרים מבטל את עצמו, כל אחד הוא חייב להרגיש את עצמו גדול, להציג את חשיבות המטרה בעיני האחרים, ועוד ועוד לעשות, לתת דוגמאות איך שהוא נכרז ולהתחבר עם החברים, וכו' וכו'. הבורא מלכתחילה הוא ברא מצב מתוקן. לא שמתוקן, פשוט מצב נכון, טוב. כן, שם זה איפה שהאור וכלי הם שווים, מפני שהכלי נמצא תחת ההשפעה של האור. הבורא שולט על הכלי, על הרצון לקבל שברא יש מאין. ואחר כך הוא עוזב אותו, כביכול. מסתיר את עצמו. ובהתאם לזה, כאילו שמסתיר, אבל ככה, זה כלפי הכלי. ובהתאם לזה, הכלי מתחיל לקבל דרגות הירידה, דרגות המתה. המתה בדביקות. עד כמה שבורא נסתר, אז גוברת חוסר הדביקות בתוך הכלי, וכך נבנים 10 ספירות בלימה, או 125 מדרגות של ירידת העולמות, אק והביה. אבל כל זה כדי לסלק את עצמו ולתת לנו אפשרות לקבוע אותו מצב האינסוף, מה שמוצג מצד הבורא כרצון שלו כלפינו. ואנחנו צריכים באותם המבואות לעלות מהעולם שלנו, איפה שלגמרי, אין בורא ואין השגחה ואין כלום. גם נברא, אנחנו לא חושבים שאנחנו נבראים. אנחנו בלבייטים. אז ממצב הזה אנחנו צריכים להתחיל לעלות באותו סולם המדרגות ולהבין שבזה, באהבה שלו הגדולה אלינו, הבורא נתן לנו הזדמנות, אפשרות לקבוע את המציאות שלנו עצמאית. וכך אנחנו על ידי חיבור עם החברים מגיעים לחיבור עם הבורא, מאהבת הבריות לאהבת השם. אז השאלה שלי הראשונה היא, מה זה נקרא שעל כל פשעים תכסה אהבה? למה אהבה היא צריכה דווקא להיות מכסה את הפשעים? אולי ההפך, בלי פשעים ובלי לכסות אותם, אלא דווקא מה הקשר בינה לבין הפשעים. ואיזה סוג פשעים צריכים להיות? והאם רק כנגד האהבה, מה שמתגלה, אני נקרא פשע, אני קורא לזה פשע. מבינים כל המכלול כאן, כן? פשעים ואהבה. בקיצור, לברר שתי ההבחנות הללו. בבקשה, בהצלחה.
פשעים ואהבה, בירור. נראה לי שהאהבה זה יש מיש, ופשעים זה יש מאין, שזה הבירור הראשוני, וזה המינוס והפלוס וכו'.
המנגנון הזה מאפשר לנו ליצור קשר נכון עם הבורא, להיות נצרכים אליו, ולבקש את הבורא שהוא יעשה את התיקון בכלי שלנו.
זהו, בעולם הזה אנחנו מגלים הכל, גם בעולם הבא, הכל מהיפוכו, איך אנחנו נדע מה זה אהבה אם לא יהיו פשעים, והפוך, איך נדע שיש פשעים אם אין לאיזשהו מדד עליון, שכלפיו אני יכול להגיד זה עליון, זה טוב, זה מוחלט, וזה פשע. אז ביחס עם ילדים אנחנו באופן טבעי מגלים את זה, שילד כמו שלפעמים יכול להיות מעצבן, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו יודעים שהוא גדל, אנחנו אוהבים אותו, ככה עם חברים, שזה בעצם אפילו לא חברים, זה בעצם הבורא שמתגלה בתוכם.
פשעים זה משהו שאני אני מרגיש את זה. זה מאוד סובייקטיבי למה שאני מרגיש. ועל הדבר הזה, שאני מרגיש שזה מרחיק אותי מהאהבה, אני צריך דווקא שם להתאמץ. המאמץ הזה, זה מה שבונה את הכלי שאני צריך כדי להרגיש בו את האהבה.
ללא הפשע, אנחנו בכלל לא נרצה רוחניות. האהבה זה אהבה של תכונת ההשפעה. וללא המצב ההפוך, אנחנו לא נתעורר לזה בכלל. נשאר בהמות, פשוט בעולם החומרי החלבוני שלנו. וההתעוררויות האלה, הדקירות האלה שאנחנו מקבלים, זה כמו לדקור את החמור. זה מה שמזיז אותנו, ורק על פני זה אנחנו יכולים להתעורר לאהבה. ואז אנחנו גם קובעים שאותם דקירות היו בגלל שאני פושע, שאני לא רוצה רוחניות, רוצה רק את עצמי.
אפשר להבין וגם קצת להרגיש איך דווקא השניים האלה, שני הפכים האלה, הם אלה שמייצרים חיים והתקדמות ו... באמת, אם היה רק אחד, זה היה איזה סוג של מוות.
כן, כל הפשעים שלנו זה סך הכל החוסר חיבור, חוסר רצון להתחבר עם הזולת, השנאה כלפי הזולת. אבל אני חושב שזה הנקודה שנותנת לנו באמת לגלות את האני שלנו, הנקודה הזאת נותנת לנו לגלות את האני שלנו, כי זה מה שמבדיל בינינו לבין הבורא. ואני חושב שזה גם נקודה מאוד חיובית, מפני שאנחנו רואים שגם בין בני זוג, כשיש איזה משהו, איזה ריב, אז דווקא האהבה אחר כך היא גדלה יותר ויותר.
פשע זה תכונת הנברא שמתאפשרת לגלות את תכונת הבורא, שזה אהבה.
אז אם אני לא מזהה את הפשע, אז הוא בעצם לא קיים. אז זה עוד עבודה בעצם לזהות מה זה פשע.
נראה לי שאפשר לתרגם את המושגים הגבוהים של פשעים ואהבה לעבודה שלנו כאן בסדנה, שיש מולי החברים, וכמה שאני משתדל להיכנס בדברים שלהם, להתמוסס בתוך השדה הזה שהם יוצרים פה מסביב למעגל, אז אני מגלה כמה שיש לי פילטר שלא נותן, שמזלזל, שעדיש, שקיצור פשעים.
מה ההבדל שבאהבה גשמית אני לא צריך דברים כנגד זה? כן? אני לא צריך. ההפך. זאת אומרת, אני רוצה לדעת כמה שדברים יותר טובים על מי שאני אוהב, ושלא יהיו שום הפרעות, ושום מרחק בינינו, וכו' וכו'. מה שאם כן, באהבה הרוחנית, אני חייב דווקא שיתגלו כל מיני הפרעות ובעיות, ואני צריך להכיר אותם, ולפחד מהם או לאהוב אותם, להכיר בהם, ורק ביחס המיוחד להפרעות, בכל מיני צורות, כן, בהרבה מאוד הבחנות שמעליהם, אני מגיע לאהבה. למה זה כך? בגשמיות אין דבר כזה, רק אהבה. ברוחניות, רק אחרי הפרעות, בצורה נכונה שאתה מתייחס אליהם, אתה בונה צורת האהבה. שבלי זה בכלל לא ידוע מה זה. למה? בבקשה.
כי בגשמיות אני אוהב את עצמי, את המילוי שלי. לכן אני לא רוצה ששום דבר חס ושלום יפריע לי להתמלא בתענוג שנקרא אהבה. אהבה עצמית. ואילו ברוחניות אני חייב את הבורא, ומלכתחילה כל התכלית של האהבה היא גילוי הבורא ולא התענוג. התענוג הוא רק סימן, אבל האמת היא יותר עליונה ממנו.
אותה השתוקקות וחיסרון שאני מגלה בזה שאני אוהב, אבל יחד עם זה יש הפרעה או בעיה, נותן הזדמנות לתקן, למלא איזה משהו חדש. בעוד שבאהבה של הגשמית אני פשוט רוצה לממש את זה. פה דווקא הרצון מעל הבעיות לממש ברוחניות, זה הכרחי.
כן, אהבה בגשמיות היא אהבה אינסטינקטיבית, ואילו ברוחניות אני צריך להשתנות, אני צריך להיות האוהב, וזה צריך להתבצע על פני כך שאני אסונה.
כן, זה שבגשמיות אני רוצה רק ליהנות, ואז אני לא רוצה להגיע לאותה נקודה של אהבה, ולא להזיז לא ימינה ולא שמאלה, שיהיה כמה שיותר רציב. וברוחניות אני צריך להנות, לצאת מעצמי, וזה בדיוק הפוך מהטבע שלי. אז כדי לצאת מהטבע שלי אני צריך את הזעזועים האלה, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, כדי שאני באמת יוכל לפתח גישה חיצונית, חדשה.
כן, זה הבדל בכלים. בגשמיות אהבה היא כלפי הכלי שלי, ברוחניות אהבה היא כלפי הכלי של הזולת, שדווקא אותו אני צריך לאהוב, ובשביל לאהוב אותו אני צריך על משהו להתגבר. אני צריך שיהיה לי לייצר צורת ההשפעה, ולכן זה חייב להיות מנוגד למה שנקרא אצלי אהבה הקודמת. אלא ההפך, שמה דווקא אני צריך להרגיש חושך, ועל פניו לייצר קשר של אהבה.
ברוחניות אנחנו בונים עוד רמה כזאת של אהבה, של יחסים בינינו מתוקנים, להבדיל מגשמיות שאין צורך לבנות עוד רמה. אני פשוט חי בתוך חומה של עצמי וזהו.
בגשמיות אנחנו בעצם מגיעים לנו ההפרעות ואנחנו מנסים לברוח מהם, כאילו להתחמק מהם, וברוחניות אנחנו מנסים להתעלות מעליהם. זאת אומרת, אנחנו מגיע ההר הזה, אז אנחנו מנסים לעלות עליו, אנחנו לא מנסים להקיף אותו מהצדדים. אילו, המקום זה המקום העבודה שלנו, שם בדיוק המקום של ההתגברות, ברגע שאתה עושה את זה, אתה כבר מרגיש שאתה ברמה מעל זה. זאת אומרת, כבר התקדמת, יש התקדמות. אם אתה מקיף, בורח, אין התקדמות בעצם.
אנחנו נבראים ולכן אנחנו לא יכולים לגלות את התכונה הזאת של האהבה, של הבורא, אם לא מצד, בלי ההופכי לזה, צד ההפוך לזה. לכן אנחנו צריכים לגלות בדיוק את כל הצורות ההפוכות בנו, ומתוכם אנחנו ממש נראה את הבורא. כל הפרעה שעל פניה אני נכנס יותר עמוק לסדנה, עוד יותר רואה גדלות כל חבר, ואיך בין החברים מתגלה הכוח הזה של החיבור, ממש על פני התחייה שהייתה לי כל פעם, מהחיים, מהבלבולים, לא משנה ממה, זה צורת נוספת של הבורא שמתגלה. ממש ככה.
כן. כי האהבה הרוחנית, זו אהבה שאני זקוק בה, שהבורא, הוא יאהב דרכי, זאת אומרת, התלבש ביחס שלי לזולת. ואילו באהבה גשמית, לכאורה, ככה אני מדמיין שכאילו אני זה שאוהב. לא צריך את הבורא.
כן, באהבה גשמית הכל די ברור. שני צדדים גלויים ויש חיבור שמביא תענוג. באהבה רוחנית לא כל הצדדים גלויים. זה לא בהכרח התענוג בכלים קבלה. אני צריך לפתח כוונה חדשה על מנת להשפיע. צריך לברר למי להשפיע, איך, מה זה להשפיע. כל זה אני חייב דלתא, אני חייב איזה משהו לעבוד מעליו.
אהבה רוחנית זה אהבה שאני לא מעוניין בה. אני אולי מעוניין להיות מעוניין בה, אבל למעשה אני כרגע שונא אותה. ואולי בגלל זה יש כל מיני טריקים, הפרעות, בעיות, דברים שגרמו לי להשתוקק אליה.
ובואו נזכור שהכיוון שלנו הוא למרכז הקבוצה, לצאת מעצמנו, לעשות נחת רוח לבורא, לרב, לצאת לתוך הקבוצה, משם לפעול, שם מגלים את האהבה.
למה אני בונה אהבה על פני ההפרעות? כי אין בעולם שלנו חוץ מהפרעות. כתוב בראתי יצר הרע. העולם שכולו רע. אנחנו רעים, המצבנו שאנחנו עוברים הם רעים, ואין לצפות לטוב. אלה הכל רק כדי לגלות את הרע יותר ויותר ויותר. כל התפתחות היא, זה התפתחות האגו שלנו. ולכן אנחנו תמיד מתפתחים לקראת הרע יותר ויותר גדול. נדמה לנו שמתפתחים לטוב. כדי למשוך אותנו, לתת לנו איזה פיתיון. אבל באמת, זה עבודה בעיניים, זה שקר גדול מצד הבורא, שכאילו אומר בוא, 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 יהיה יותר טוב, יהיה יותר טוב, יותר טוב, כן? אבל בעצם מביא אותנו למלכודת. עכשיו אנחנו רואים איך שהיא נסגרת, בימינו. כן? ולכן, מפני שיש רק יצר הרע, ומעשים רעים מתגלים מלמעלה בינינו, לכן אין לי מה, אין לי יותר על מה לבנות את האהבה האלה, דווקא על פני כל המעשים רעים, מצבים רעים, הפרעות וכן הלאה. כן? לכן בא חומת הקבלה, שיטה שהיא מאפשרת לנו על כל הפשעים, זאת אומרת, פשע מלמעלה, כן? הבורא הוא הרי מבצע את הכל, כן? על כל הפשעים תכסה אהבה. זאת אומרת, שאז אנחנו על פני כל הבעיות האלה וצרות שכל העולם הוא רק צרה אחת גדולה, אנחנו צריכים לבנות אהבה. וזו חמת הקבלה שמאפשרת לנו כך לעשות, לחסות את כל העולם הנורא הזה בשמיכה של אהבה. ואיך נעשה זאת? על ידי זה שאנחנו משתדלים לעשות כל מיני פעולות מכניות שאין בהם שום רגש ושום שכל יותר מגם כן פשע, כמו שאנחנו בעצמנו נולדנו בפשע, בפשע וקיימים ומתפתחים, אלא אם אנחנו עושים איזשהו פעולות מלאכותיות בחיבור בינינו, אז מושכים מאור המחזיר למוטב בו כל ההצלה שלנו, כל הסגולה שלנו. המאור המחזיר למוטב. לכן, מי שיודע להשתמש במאור הזה, הוא מגיע לתכונת האהבה. עכשיו, השאלה כך, למה הבורא מתגלה רק באהבת חברים? שוב שאלה, למה הבורא מתגלה רק באהבת חברים? בשום מקום אחר, בשום צורה אחרת, מי שלא מפתח אהבת חברים לא יכול לגלות אותו. אם מישהו יגיד לנו שכן, אז אפשר להגיד זה השקר. או שאדם קיבל איזה סגולה מלמעלה, שזה לא לפי הטבע. לא לפי איך שכתבו לנו מקובלים. לא לפי התורה. בבקשה. למה הבורא מתגלה רק באהבת חברים?
כי הבורא זה כוח ההשפעה, כוח החיבור. זה בעצם הכוח שמחבר. אז לכן רק ברגע שחברים שעושים מאמצים חיבור, אז הם מגלים שיש להם צורך בבורא. לפני זה לא מגלים צורך בו. וככה החוכמה הזאת היא עובדת. וככה אפשר באמת להתקרב לבורא.
כן, ורק עם חברים אני יכול לגלות, למדוד בעצם עד כמה שאני באמת התקדמתי באהבה ובחיבור, כי במשפחה זה טבעי, אני נמשך עם חברים, נדמה לי שהם זרים, נדמה לי שהם שונים, יש להם תכונות שאני אולי לא כל כך אוהב אותם, ובאמת עד כמה שאנחנו, את האמת כולנו, ביחד מצליחים בחיבור, רואים שכל זה שטויות, שבעצם יש, זה אני בעצם שלא מתוקן, והחברים הם בעולם אינסוף.
מקובלים מספרים לנו שמאחורי כל חבר עומד בורא. אז אם זה ככה, אז איפה העבודה שלי? זה בדיוק אותו מקום שאני יכול באמת לעבוד מולו ולהשיג את אותה תכונת אהבה. אז דווקא באהבת חברים, אני יכול להשיג את אהבת הבורא.
מאחורי כל חבר עומד בורא, ומפעיל את החבר ככה שאני שונא אותו. וזה מה שמחייב אותי לעבודה, להתעלות על פני השנאה. כל הדברים האחרים טבעיים, משפחה וכל זה, זה הכל טבעי. פה עם החבר זה לא טבעי. ואין לי רצון טבעי לאהוב אותו. ורק כשאני מתעלם מעל זה, וגם את הכוח לזה אני מקבל מהחברה, אבל כשאני מתעלם מעל זה, אז אני רואה באמת שמאחורי זה עומד הבורא, ושלא הייתי מחפש אותו בכלל, אם לא הייתי קודם כל מרגיש את השנאה שמגיעה מהחבר.
די בכיוון של חיים, למה לא נניח ביחס שלי לטבע, או ביחס שלי לאנושות, או ביחס שלי למשפחה, או בכל דבר אחר, אז חברים, יש שני דברים שאין, בוא נגיד שילוב, שבטוח אין בשום מקום אחר, לא שאני יודע לפחות, אחד זה שהיחס שלי כלפיהם זה יחס לזרים, ליחס שהוא מתחיל במקום של שנאה באמת, ושתיים, שלכל אחד מהם יש נקודה שבלב, יש רצון לרוחניות, את זה אפשר למצוא בשום סביבה אחרת. וגם את זה צריך בשביל להתחיל לעבוד.
כן, בדיוק, את התכונה של החבר שמאפשר שמאפשר את העבודה הרוחנית. כאילו, מה שמבדיל חבר מכל דמות אחרת בעולם, זה המוכנות, כאילו, לעבוד איתי ולהשיג אהבה בינינו.
אני חושב שרק בעבודה עם חברים אתה מגלה באמת שיש לך תכונה שלא באמת קיימת בך, שאין בך תכונת אהבה בכלל, שיש לך רק תכונת השנאה, אתה לא יכול בכלל להתחבר. ודווקא עם חברים, דווקא שאתה מגלה את התכונה הזו, אתה מגלה שאתה גם צריך מישהו שיעזור לך להגיע לזה. ורק עם החברים ביחד נזקקים לאיזה צד שלישי שיכול לעזור לנו, וזה הבורא. ואם אנחנו עובדים מתוך הנקודה שבלב, אז אנחנו מבינים שרק הבורא יכול לעשות את הפעולה הזו.
כנראה שיש שם כמה נתונים שמאפשרים ליצור את האהבה הזו, כנראה שנקודה שבלב, ואנחנו שווים שם, בעצם גם זה יחס לחבר, במה הוא חבר.
אני חושב שזה קשור לעניין הבחירה שלנו, כי בחבר יש לנו בחירה, משפחה זה טבעי. חבר, יש ציווי, בדרך כלל איפה שיש ציווי, אז יש, אז זה לא בא מהטבע, זה, בשביל זה יש ציווי, שזה ואהבת לרעך כמוך. וזה באמת הבחירה, לגלות את הבורא או להסתיר את הבורא. אם אתה שונא את החבר ולא מצליח לתקן את זה, אז אתה מסתיר את הבורא פשוט, אתה לא יכול לראות את הבורא. אם אתה אוהב את החבר ואתה מקרב אותו אליך בצורה כזאת שהוא לא יסתיר יותר, שהוא לא ילך לשום מקום, כי אתה דואג לו להכל, הוא לא רוצה לעזוב אותך לרגע מרוב שאתה אוהב אותו, אז במצב הזה אתה בעצם מוריד את ההסתרה ורואה את הבורא.
למה צמצום א' מתגלה בנו בהרגשה שבשבילי לא כדאי לי לחיות, אלא רק בשביל החברים? למה צמצום א' מתגלה בנו בהרגשה שלא כדאי לחיות לעצמי, בשבילי, אלא רק בשביל החברים? בבקשה.
נגיע לתשובה ביחד. אנחנו בעצם בביטול הראשוני, במקום הזה שאנחנו מזהים שאנחנו רוצים להגיע לאיזשהו סוג של חיבור מסוים ולא מצליחים, ואז אנחנו מבינים שבעצם אנחנו צריכים לעשות איזשהו ויתור, איזשהו משהו לוותר מעצמנו כדי שנוכל לצאת מתוך עצמנו. אני חושב שזה ההתחלה של המקום הזה, של השורש הזה.
נראה לי שקיבלנו עכשיו תרגום חשוב של העניין הזה של צמצום א' לעבודה ממש בינינו, כדי שנלעס את זה, ממש נשמע כל חבר ככה ממשיך ללעוס את זה, מבטא את זה, שנרגיש את הדברים בינינו. אנחנו צריכים לראות איך המאמץ שלנו באהבת חברים, הוא מגלה את כל ההבחנות, את הקושי, את הפשעים, את הצורך לצמצם את הפשעים, את ה... בשביל זה עזרה מהבורא שחייבת להגיע, הכל נמצא בעומק שמתגלה במאמץ הזה.
וזה מצב מאוד רצוי, ושאדם הוא נמצא בהרגשה שבשבילי לא כדאי לחיות, אלא רק בשביל החברים. זה מצב שהוא ממש קביעה נכונה, אמיתית, על החיים, והוא חייב אותה כדי להסכים להתפתח לכלי חדש, שבו הוא כבר לא מקבל בכלי הישן שלו, אלא רק בכלי שנקרא בשביל החברים. צמצום א' מתגלה בנו בהרגשה שבשבילי לא כדאי לחיות, אלא רק בשביל החברים. למה זה קורה ככה? כי אני צריך לצאת מעצמי. אני חייב להפסיק לראות את המציאות דרך הכלים שלי, ובזה שאני יוצא לחברים, אני בזה מחליף את התפיסה שלי.
כן, אני מזוהה עם תכונת הקבלה למען עצמי, וצמצום אומר לצמצם את עצמי, כולי.
שהצמצום אומר שמותר לי לקבל רק על מנת להשפיע, רק אם יש לי כוונה נכונה לעשות נחת רוח לבורא. זה בדיוק מה שעוזר לי להשתוות עם הדבר הזה שקוראים לו צמצום א'. אם אני מנסה בשבילי, אז זה לא צמצום א', זה על מנת לקבל תורה, ואז ישר זה נשבר.
כן, שזה הצמצום א', שהוא מגלה לנו שבשבילי, בשביל הרצון לקבל שלי, לא שווה לקבל, זה הכרה בצמצום א', שאני מגלה אותו, שאני מסכים איתו, שבשבילי לא כדאי, אלא בשביל החברים, שאז דווקא בכלי די השפעה, שם יש חיים.
לא, לא יודע על צמצום א', אבל, אבל באמת, באמת בהדרגה, כמו ש, שזה הולך ובא, שאנחנו לאט לאט באמת מפסיקים, מבינים שכל החיים שלנו זה דווקא רק בקשר בינינו לבין החברים, ששם זה מתגלה, ששם זה מורגש, ו, ואם אני ממשיך לחיות למען עצמי ופועל למען עצמי, זה פשוט הורס לי את החיים, לא רוצה את זה. אז כרגע נראה לי שזה משתלם יותר דווקא לפעול שם. לכן אני מוכן להפסיק לדאוג לעצמי.
כן, והוא נותן גם דוגמאות ברגע שאתה מנסה לעשות את זה, של א', כמה זה קשה, וכמה צריך את העזרה של החברים בזה, ואת העזרה שלו בזה, ובאמת מתווה איזושהי דרך חדשה, ויחד עם זה הוא נותן גם מדי פעם את התחושה הזאת שבאמת יש למה לפעול, למה לעשות את הדבר הזה, שיש באמת מקום כזה שהוא חם ונעים ואוהב ואחר ממה שאנחנו מרגישים בחיי היום, שאיזה מין רקנות כזאת, וכל פעם הוא נותן לך את זה בקטנה ככה, כדי שתוכל עוד להמשיך קדימה, שתרצה עוד להמשיך קדימה. ומי שיש לו את התשוקה הזאת, הוא חייב לפתח אותה כל הזמן. ובשביל זה אנחנו בקבוצה, לתמוך אחד בשני ולתת את העזרה שצריך.
האם אהבת חברים חייבת להתגלות על פני השנאה הדדית בין כולם? נו.
אם היא חייבת להתגלות דווקא על ידי שנאה לכולם, על פני שנאה לכולם.
האם אהבת חברים חייבת להתגלות על פני השנאה הדדית בין כולם? נו, לפי דרגה שנמצאים. בבקשה.
אני לא יודע, אני מופתע מהשאלה.
אהבת חברים, אהבת חברים זה מצב מתוקן. מצב מתוקן מתגלה אחרי שהבורא מבקש, הנברא מבקש מהבורא את התיקון. ותיקון הוא רק לשנאה. זה, לכן, התשובה היא בגוף השאלה, זה ככה זה.
אני חושב שכן, רק בשנאה הדדית שיהיה מקום לכולם להתגבר, כי בתכלס אני צריך לקנות חבר ולשתדל לאהוב אותו, וכנגדי גם אותו חבר חייב שיהיה לו מקום גם העבודה, ואז גם הוא בעצם בונה את הגשר כלפיי על פני שנאה שלו. ככה אנחנו ביחד במאמצים משותפים מגלים את הבורא.
אני חושב שזה העניין של דרגות. מן הסתם יותר קל לי להתחבר לחלק מהאנשים וחלק לא, ואולי דווקא המצב הזה שדווקא שאני חושב שהאנשים שאני כן מחובר אליהם יותר, דווקא שמה גם מתגלה השנאה, עד למצב שאני ממש נדחה מכל החברים, מכל ה... ודווקא המצב הזה יכול להתגלות, האהבה יכולה להתגלות.
על פני שנאה הדדית בין כולם. נראה לי שמספיק שאני אשנה את החברים, לא צריך שכולם ישנאו את כולם. זה שלא מתגלה אהבת חברים, אם לא, אלא רק על פני שנאה, זה ברור. אבל אם זה חייב להיות הדדי בו זמנית בין כולם, לא יודע, זה עניין של מוכנות, אני חושב. אני לא בטוח שזה צריך לקרות אצל כולם בו זמנית.
בטוח שעל כל גרם של שנאה צריך להתגלה כנגדו, סליחה, כל גרם של אהבה צריך להתגלה, הפוך, לא משנה. כל גרם של אחד צריך להתגלות בדיוק גרם של ההפך ממנו. אז בהכרח, אם מדברים על אהבה הדדית, אם פשוט...
מתוך שהאהבה מתגלה על פני שנאה, כן? אנחנו חייבים כנראה לשלוט בשתי מושכות האלו, באהבה ושנאה יחד. איך אנחנו מגיעים למצב ששניהם נמצאים בידינו, ואנחנו מכוונים את עצמנו בשנאה ובאהבה לקראת המצבים הנכונים בדרך. שעל כל פשעים תכסה אהבה. איך אנחנו שולטים, איך אנחנו מייצבים את עצמנו כך, שכל פעם ופעם על כל פשעים תכסה אהבה. שוב, מתוך שאהבה מתגלה אך ורק על פני השנאה, אנחנו חייבים לשלוט גם על השנאה וגם על האהבה יחד. איך אנחנו עושים את זה? כדי לעלות בדרך כל פעם בהתגברות שנאה ואהבה. אנחנו צריכים את זה לעשות אם רוצים להתקדם בדרך חכישנה. בבקשה.
כאילו יוצא שאם אנחנו שכדי להתעלות מעל השנאה אנחנו צריכים באמת אהבה, וכדי לגלות את השנאה אנחנו צריכים אהבה. זה שכאילו אהבה זה השחקן המרכזי פה. זאת אומרת, אהבה זה החיבור בינינו. אז אם כל הזמן נתמיד רק בחיבור בינינו, לפי הכללים של המקובלים, אז באמת אנחנו גולשים כל הזמן, כי כל הזמן תתגלה בינינו יותר ויותר שנאה כנגד אהבה, וכל הזמן גם נמשיך להתמיד באהבה, ונתגבר מעל השנאה ביתר אהבה עד לדבקות בבורא.
כן, זה אנחנו באופן טבעי נמשכים לשנאה, למקום הזה של לדחוק ממני, להרחיק ממני, לא רוצה להיות מחויב לאף אחד, לא צריך, זה באופן טבעי. וכדי שאנחנו נוכל להגיע למקום הזה שאנחנו נרצה לאהוב, שאנחנו נהיה במקום הזה, אנחנו צריכים את הכוח של הקבוצה לדבר הזה, את הכוח של הסביבה שתשפיע עליי כן להיות בזה, שתראה לי שזה הדבר הכי חשוב בחיים, שזה הדבר באמת שאני צריך אותו עכשיו. אחרת אני בורח ישר למקום הנוח לי ולהסתגרות ולמקום הזה שכל החיים בעצם בניתי במו ידיי, כביכול.
אני משתדל בסדנה להרגיש שאני עובד עם שני כוחות. אחד זה כוח הטבעי שמתפרץ, עולה, מבעבע כל הזמן, דוחה אותי החוצה מהמעגל, וכוח השני זה ביטול והתקללות, וזה ככה חסדים וגבורות, זה כמו ככה ימין ושמאל, זה ממש בסדנה, אנחנו יכולים להרגיש את זה בינינו, איך שאנחנו כאילו יושבים על חבית, ועליה משתדלים לחבית נפץ, ומשתדלים להתחבר עליה, ושם בין הפלוס למינוס מרגישים, את כל מה ש... רב מדבר עליו.
אנחנו עוזרים אחד לשני לא לברוח מזה שהמצבים שמתגלים כביכול השליליים הם שליליים, ובמקום זה אנחנו מייצרים אווירה בדוגמה שיט שכל אחד עושה את העבודה הזו, אווירה שככה צריך וככה מתגלה דבר גדול אם עושים על כל פשעים תחסי אהבה.
לשלוט על זה, לשלוט על... העניין הזה זה קצת קשה לי לראות איך אני שולט בזה. אני יכול אולי להיות מודע לתהליך, להוסיף את המודעות שלי ולהרגיש איך הבורא מזיז אותי. ו...
ושאלה האחרונה, כבר אין לנו זמן. אין שנאה בעולם בעצם, לא נברא שנאה, אין? רק אהבה, אין עוד מלבדו. אז מאיפה יש בנו הרגשת השנאה? שאלה פשוטה, נו. נו, קדימה.
אם אין עוד מלבדו, הוא רק אהבה, מאיפה נוצרה שנאה?
הרגשת שנאה מגיעה מהפער ביני, בין המצבי הנוכחי, לבין המצב המתוקן של אין עוד מלבדו.
טוב, התשובה היא מהסתרה. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.